ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר אורות התורה מאת הרב קוק, זכותו יגן עלינו אמן. ואנחנו בחלק ב', חלק ב' שהוא נספח של אורות התורה, שאיננו נמצא בכל המהדורות, רק בהוצאת ספריית חווה בשתי מהדורות שונות. והגענו בשעה טובה ומוצלחת, נדמה לי, לפרק א'. מה? איזה? פרק כף? מה? הבלבד? טוב, אז אנחנו נעשות פרק כף. מכילה. פרק כף הוא ארוך. כן, פרק כף הוא ארוך. יש בו בעצמו מספר פרקים פנימיים. לפי מה שאני רואה כאן, יש ארבעה. כן? כלומר, עוד כף בנויה מארבעה פרקים. תוצאותיו של מיעוט העסק בפנימיות התורה. כן, מי נתן את הכותרת? כאן הרב אבינר מאיר, שזה הרב צבי יהודה. מיעוט הלימוד, א', מיעוט הלימוד במהותה של היראה האמיתית, גרם רעות נוראות במצב העולם בכלל ובמצבם של ישראל בפרט. למה? הרי סך הכל זה רק תחום אחד שלא עסקו בו. רבים עסקו בענייני מוסר ויראת שמיים. אז למה אתה אומר שהכל נפל? אומר הרב, לא. יסוד קיומה של כל חברה צריכה לרוח עוז וגבורה בהכרח. ובאמת, גם כל יחיד אינו יכול להחזיק מעמד, כי אם לפי רוח האומץ אשר בלבבו להיות לאיש. ומעולם היה גיבור חיל לשבח גדול. תודה. והנה תוכנה הפנימי של יראת אלוהים, כשהיא נלמדת יפה ומתבררת, היא לא די שינה ממעטת את העוז ואת גבורת הרוח, כי אם היא מוסיפה עליהם, היא מאמצת את הלב בטהרתה, והיא ממלאתו גבורה בייחוד מפני שאותו הכוח המרופף את הנפש, הוא היסוד היראה והפחדנות, הוא נעשה עומד על המקום הראוי לו, שהוא יראת אלוהים ופחדו, שברוח המושך האדיר שלו הוא נוטל מהנפש את כל מורך לב, את כל יראה והפחד זולתו. טוב, כדי להבין את הדברים האלה, אביא דרשה של חז"ל בספרה. בספרה נאמר, והתהלכתי בתוככם, כלומר כאילו הפסוק בספר ויקרא, והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים. דרשו חז"ל, מה זה והתהלכתי בתוככם? אטייל עמכם, להתהלך, זה המילה התנכית, בשביל המילה המאוחרת יותר, לטייל. אז והתהלכתי, אטייל. זה מובן, והתהלכתי בתוככם, אטייל עמכם בגן עדן. טוב, זו שאלה מאיפה חז"ל לקחו שהפסוק מדבר על גן עדן, בפשטות הוא לא מדבר על גן עדן. זה נושא שהרב דן בו באורות, בחלק הנקרא למהלך הידיעות בישראל, הוא מסביר מדוע חז"ל ראו בפסוק הזה רמז לגן עדן, למרות שזה לא פשוטו של מקרא, אבל כל פנים, והתהלכתי בתוככם, אטייל עמכם בגן עדן, וכאן התוספת החשובה, ולא תזדעזעו ממני. ממשיך הספרה ואומר, יכול, לא תראו ממני, לא תהיה בכלל יראה, תלמוד לומר, והייתי לכם לאלוהים. זאת אומרת, שהזעזוע שמתלווה אל היראה הוא דבר רע, והוא צריך להיעלם מן הנפש. אבל היראה היא דבר מבורך. אבל בעולם הזה קשה לנו לעשות הבחנות בין יראה, שזה דבר כשר וטוב, לבין זעזוע, שזה דבר פסול ומקולקל. עכשיו, בכל זאת אפשר עוד לפני שמגיעים לגן עדן לעשות את ההבחנה הזאת, אם מקבלים עוז. מדוע? בגלל שהזעזוע שבנפש הוא גורם את ההפך של העוז. זעוז. כן? כלומר, העוצמה הפנימית נחלשת מול הזעזוע של הנפש. אדם שנמצא בזעזוע, אין לו עוז. נכון? אדם שיש לו עוז, אין לו זעזוע. ולכן, יראת שמיים אינה יכולה להיות בנויה רק על היראה במובן הרגיל, כי היראה במובן הרגיל, מה שמלמדים בבית המדרש, זה גם גורם לזעזוע ולא לעוז. לכן יש צורך, אומר הרב, ללמוד את התורה מהצד הממלא את הנפש עוז. ואז הסתלק הזעזוע. עד כאן זה ברור מה שאני אומר? מה לא ברור? זה אתה כבר שואל שאלה חדשה. אבל קודם כל עצם הרעיון, מה שהרב אומר כאן ברור. זאת אומרת, אם אני אקבל עוז, אז היראת שמיים שלי תהיה יראת שמיים בריאה, שאין בה זעזוע. אם לא אקבל עוז, יראת השמיים שלי תהיה גורמת לרפיון. לרפיון, לזעזוע בנפש, למין מחלה בעצם. לכן, אומר הרב, צריך לעסוק בסתרי התורה. מדוע? כי העיסוק בסתרי תורה, בפנימיות התורה, זה ממלא את הנפש עוז. טוב, אז התשובה לשאלה שלך, לימוד סתרי התורה, הוא זה שנותן את העוז הזה.
מה הקשר ביניהם?
העוז בא מתוך שאדם חש ודאות פנימית. עכשיו, מדוע בני אדם ממולאים בספקות? הספק בא בגלל שהתמונה של החיים שאני מקבל מן האמונה, היא תמונה חסרה. היא לא מתרצת את כל הקושיות. היא לא מפרנסת את כל דרישות הנפש. ולכן אני בצדק מפקפק באמונה הזאת, שהיא בעצם גורמת אצלי לחלקיות. אבל סתרי תורה הם עוסקים בכל ממש. איך אומר הרב קוק באורות הקודש? הרזיות אינה יודעת הבדל בין גודל לקוטן. כן, למשל, הפילוסופיה עוסקת בדברים גדולים. ההלכה עוסקת בדברים קטנים. הקבלה, בכל. ולא רק שהיא עוסקת בכל, היא רואה קשר בין עניינים פרטיים קטנוניים לבין דברים עליונים אדירים. בסדר? ולכן יש עוז שבא מצד שניכרים דברי אמת בתורת הסוד. עד כאן זה מובן? כמובן זה דורש בשביל לעסוק בתורת הסוד איזה מין הכנה נפשית שתוכל להכיל את הגודל של הדבר. אבל כאן אנחנו לא עסוקים בשאלה מי הם הראויים ללמוד את זה. זו שאלה בפני עצמה, עסקנו בזה כמה פעמים. אבל זה שהעיסוק בעניינים האלה יהיה מצוי, אצל מי שראוי לזה כמובן, זה מה שייתן עוז. ודאי שיש הרבה דברים בנגלה שעונים על הדרישה הזאת. במלואה. אצל מי שלמד נסתר. זאת אומרת, יש הקרנה חוזרת של הנסתר על הנגלה. ולכן, יש גם לפעמים אנשים מיוחדים, שאף על פי שאינם עוסקים בנסתר, מתמלאים בעשירות מיסטית מן הנגלה. כך אומר הרב באורות הקודש. והוא כנראה מתכוון לרבי חיים מבריסק. רבי חיים סולובייצ'יק מבריסק, שהוא לא עסק בסתרי תורה,
בדווקא,
גם לא עסק בלימודי אמונה חוץ מן המורה נבוכים, כי זה של הרמב״ם, והרמב״ם בבריסק זה קדוש, והוא היה אדם, הרב קוק אמר עליו, הוא לא צריך את זה. את הכל הוא יונק משם, מעולם ההלכה. מה שבא לידי ביטוי, כמובן נגזרת של זה, בספר איש ההלכה של הרב יוסף דוב, הלוי סולובייצ'יק, נכדו של רב חיים מבריסק, שגם הוא אומר את זה, שאיש ההלכה, זה איש שהוא מתאר שם איזה סוג של אדם, איננו זקוק לנסתר מאחורי הנגלה. כן? כי את הכל הוא דן בכלים הלכתיים. אגב, הכלים ההלכתיים שמדבר עליהם הרב סולובייצ'יק, זה לא כלים הלכתיים פשוטים, כדי לדעת מהי ההלכה, אלא זה הגדרות. כלומר, העולם נשפע דרך הגדרות. נתן לך דוגמה, הוא מספר שפעם הוא הלך עם אביו ביום הכיפורים וראו את השקיעה. והילד אמר, איזה יופי של שקיעה. אמר האבא, זו שקיעה מחפרת. כלומר, מה שיפה בשקיעה הזאת, זה הצד ההלכתי שלה, שהיא גורמת לכפרה. אז אני לא זוכר אם זה היה השקיעה הראשונה, או כי יש שקיעה שבסוף היום, אבל זה לא כזה משנה. העיקרון זה שמסתכלים על המציאות דרך הפשטה. והפשטה זה קרוב לסתרי תורה. אהו, תהיתי? כן. אבל זה מתאים רק לסוג מאוד מסוים של בית מדרש. עבור הדור בכללו יש צורך בסתרי תורה. בסדר? בבקשה.
אפשר להגיע לאותה נקודה מלאה בעולם הזה?
שאין זעזוע? האם יש אפשרות להגיע למילוי מלא של הנפש בעולם הזה? מסופקני. 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 כן? זה משון ספק. כן? שהרי אפילו משה רבנו, שהוא בכל זאת גדול שבגדולים, היכה בסלע. אם הוא היכה בסלע, סימן שמשהו לא התיישב בינו לבין העולם. כן? ככה הרב אומר בסוף אורות הקודש, כרך ד'. טוב. אבל אפשר להשתדל. כן. יכול להיות שיש גם צד פדגוגי כזה, הרי לא סתם הקדוש ברוך הוא ברא את הזעזוע בנפש. האם זה טוב? אתה צריך להפחיד אנשים, להגיד להם שיש גיהינם ושזה שורף, צריך להגיד את זה. ברור. אבל זה ברור שלא ככה בונים את הדור. כן? כמו שפעם מישהו שאל, חם לי עם הציצית בקיץ. ענה לו, מי שענה לו, בגהנם יותר חם. כן, בסדר. זה חזה להצטרופי. טוב, אז בואו נראה שוב את הדברים שאמרנו במילותיו הזהביות והמתוקות מדבש של הרב. מיעוט הלימוד במהותה של היראה האמיתית, כן, לא היראה במובן של דברי מוסר בינוניים, גרם רעות רבות, גרם רעות נוראות במצב העולם בכלל ובמצבם של ישראל בפרט. מה זה מצבם של, מצב העולם בכלל? למי הוא מתכוון? לגויים, נכון? הרי אם הוא אחר כך אומר, הוא במצבם של ישראל בפרט, אז על מי הוא דיבר לפני כן? של הגויים, נכון? למה הוא מתכוון? הוא מתכוון שהייתה מרידה נגד המוסר הקטנוני של הנצרות. הוא כנראה מתכוון בעיקר למחאה של ניטשה נגד המוסר הנוצרי, במידה רבה גם למחאה של קירקגור. כן, כלומר, רב קוק היה מודע לשינויים הגדולים שנערכים בעולם הכללי, והוא הבחין בזה שהעולם בכללו מתקומם נגד המוסר בצורתו הנאיבית והמקטינה את קומת האדם. יכול להיות שאם יהודים היו עוסקים בסתרי תורה, גם המוסר אצל הנוצרים היה מתעלה, ואז היו עוזבים את הנצרות בצורה יותר בריאה. דבר נוסף, יכול שגם הם יכולים לעסוק בסתרי תורה. הרי לעסוק בסתרי תורה, אני אגיד קצת משהו מסוכן. אפשר להגיד משהו מסוכן או שאסור? טוב, אל תגלו, אנחנו נגיד את זה בינינו. סתרי תורה זה שייך לגויים. הנגלה שייך לישראל. למה הכוונה? במה עוסקים סתרי תורה? הם עוסקים בנשמת המציאות. כל אדם נעלה בעולם מעוניין להכיר את נשמת המציאות. לכן מצאנו בעולם גדולי דעה, מיסטיקאים ופילוסופים גדולים, שעוסקים באותם הסוגיות שסתרי תורה שלנו עסוקים בהם. לעומת זה, ואז יכול להיות שיש בחינת סתרי תורה לפי שיטתם, לפי עניינם, לא לפי הנסתר שלנו. אבל יש צעד כזה. לעומת זה, תורת הנגלה היא משתנה מאומה לאומה. תורת הנגלה שלנו איננה בשביל הגויים. מה גוי מבין בגמרא? לא מבין כלום. בסדר? עכשיו, על זה אמר פעם הרב יצחק שנרסון. זיכרונו לברכה. אתם שמעתם על הרב יצחק שנרסון? מה אתה עושה ככה? כן או לא? זה yes, no question. מה? על מי אתה חושב? זה חב"ד. זה שנרסון, כן. זה שמע קצת חב"ד. כן, מה עוד? לא, זה לא האדמור האמצעי. האדמור האמצעי שמו היה דוב בר. מה? הבן דוד של מי? הוא ודאי הוא בן דוד של מישהו, אבל של מי? של אחד האדמורים. לא, הרב יצחק שנרסון היה הבן דוד של הרבי מלובביץ' האחרון, הרב מנחם מנדל. בן דודו לא היה אדמור, אבל היה תלמיד חכם גדול. והוא פעם אמר משפט משמעותי, הוא אמר שמי שלא לומד זוהר הוא לא בן אדם, ומי שלא לומד גמרא הוא לא יהודי. שאלה, מה אתה רוצה להיות, יהודי ולא בן אדם, או בן אדם ולא יהודי? אפשר להיות גם שניהם, אבל במשפט הזה יש משהו מאוד עמוק. שהתורת הנסתר שייכת לנשמת האדם באשר הוא אדם. מה שאין כן, תורת הנגלה היא שייכת לעולם הזה. כלומר, לעם ישראל בפרט. כן, עד כאן מובן?
אבל בסוף אבל משה רבינו קיבל תורת הנסתר.
מה אתה רוצה להגיד בזה?
שהיא כן עברה דרך עם ישראל.
כן, ברור. תורת הנסתר שלנו עברה דרכנו. אבל מאיפה היא מתחילה? היא מתחילה מנשמת אדם הראשון. הרי מה למדו בבית שם ועבר? ברור. טוב. כי אתה צריך כלים. חשוב ללמוד נגלה לפני שעומדים נסתר, כדי שיהיה לך כלים. אין לך כלים, אז החומר הזה הוא מזיק. לא, גם גוי לא יכול ללמוד נסתר, אם אין לו הכנה לזה. גם אצל הגויים יודעים את זה. שהעיסוק בשאלות המטאפיזיות הגדולות דורש הכנה. מה שהרמב״ם מכנה המדעים האכשרתיים. כן, אפלטון אמר, מי שכתב בראש בית המדרש שלו, אמר, מי שלא למד גיאומטריה, אל ייכנס לכאן. יכול תגיד מה זה קשור, גיאומטריה, כן, זה לוגיקה מינימלית. טוב, אז יסוד קיומה של כל חברה צריכה לרוח עוז וגבורה בהכרח. ובאמת, גם כל יחיד, אינו יכול להחזיק מעמד כי אם לפי רוח האומץ אשר בלבבו להיות לאיש. ומעולם היה גיבור חיל לשבח גדול. והנה, אני לא יודע בדיוק מה פירוש המשפט. אני חושב שהכוונה שהביטוי גיבור חיל תמיד היה נחשב לשבח גדול למי שנושא אותו. כן? אני חושב שזה הכוונה. והנה, תוכנה הפנימי של יראת אלוהים כשהיא נלמדת יפה ומתבררת, כמובן, אתם רואים שהרב כאן רומס, אפשר ללמוד את יראת אלוהים בצורה לא נקייה ולא מבוררת, אבל תוכנה הפנימי של יראת אלוהים, כשהיא נלמדת יפה ומתבררת, היא לא די שאינה ממעטת את העוז ואת גבורת הרוח, כמו שבדרך כלל היראה עושה, כי אם היא מוסיפה עליהם, היא מאמצת את הלב בתהרתה, והיא ממלאתו גבורה, בייחוד מפני שאותו הכוח המרופף את הנפש, שהוא יסוד היראה והפחדנות, הוא נעשה עומד על המקום הראוי לו, שהוא יראת אלוהים ופחדו, שבכוח המושך האדיר שלו הוא נוטל מן הנפש את כל מורך לב ואת כל יראה ופחד זולתו. אדם שיש לו יראת שמיים אמיתית ופחד אלוהים אמיתי איננו מתיירא משום דבר. כמו שהבעל שם טוב הכיר את אביו עד גיל 5. כן, הבעל שם טוב איבד את אביו בגיל 5. אבל דבר אחד אמר לו אביו, אל תפחד משום אדם בעולם. זה מה שהוא זכר מאבא שלו. אז אנחנו רואים איזו קורלציה בין העיסוק של הבעל שם טוב בעניינים פנימיים, לבין ההתגברות שלו על כל פחד. כן.
יש פחדים שהם טובים. שטוב שנפחד
מהם. אני חוזר על שאלתך. כי לא כולם שמעו. יש פחדים שהם טובים. האם גם זה לא יהיה, אם יהיה לא אותו האוס? תשובה, לא. יהיה לו. פחדים טובים, צריך לשמור אותם. כן. נכון, נכון, נכון. ודאי, ודאי. בוודאי. הרי הרמב״ם אומר שהמדרגה הראשונה של הנבואה, שהיא עוד לא ממש נבואה, אבל היא בדרך לשם, זה ההתעוררות של רוח גבורה. להציל רבים או יחיד חסיד. כן? כמו, והיא מדרגת השופטים כולם, ככה הוא אומר. כן. מצאנו למשל במלחמת יום הכיפורים, מקרים כאלה, של אדם שנכנס לטנק והשמיד טור שלם של שריון ממולו, הטנק שלו נפגע, עבר לטנק השני, שוב עשה את זה, פעם שלישית, כן, אחרי שהטנק שלו נפגע, נכנס לטנק שלישי ועשה את זה. והיה ממצילי מדינת ישראל. אז שאלו אותו אחרי המלחמה, תגיד לו, פחדת? כשעשית את זה, אז יצא, מן הסתם זה מפחיד מאוד לעשות דבר כזה. הוא אמר, לא, הרגשתי שלא יקרה לי שום דבר. כן, אז זאת אומרת שיש מדרגה כזאת של השגחה מיוחדת על אדם שנמצא בעוז וגבור. כן. אבל בטנק הזה לא היו בנות. כן. לא יודע. כל זה בא רק כשהתכונה של יראת שמיים היא נעבדת ונלמדת, כשהיא נטבעת על בסיסה הטבעי לה, וכשהיא עולה תמיד עם כל טהרתה ועוז רוחה למעלה למעלה. אבל אם על ידי עזיבת הדרישה והתיקון נעזבת היראה הנשגבה הזאת, הכוללת את כל עושר האדם בכוחה ובתוצאותיה, אל הדמיון הגס להנהיגה, אז תהיה תכונתה ממש ההיפוך ממה שהיא. הודה יהפך עליה למשחית, ולא תעצור כוח להיות לאדם לבטח עוז ולרוח גבורה. היא לא תמשיך מן האדם את היראות השפלות והתחתיות הממסמסות את רוחו ועוז גבורת נשמתו, כי אם היא מלפפת אותו אז ברוח עבעים, ברוח פחד וזוועה, עד שפחד אלוהים לא יישמע בלבבו כלל, כי אם יפחד כל היום רק מחמת המציק ומדמיונות כוזבים, אשר בלבבו יחשוב שכל אלה יראת אלוהים הינם. וכל הזמן יזדעזע שמה יקרה לו אסון כזה, אם הוא לא בדיוק יכוון בקדיש אחרון של תפילת שחרית. ואם יש לו הרהור, עבירה, אז אוי ואבוי, איזה אסונות. והוא חושב שזה יראת שמיים. ומה יהיה אחרי כל זה? החברה חשה בקרבה כמה עוז וגבורה צריכים להחזיק את מעמדה, כמה חירוף נפש היא צריכה למלחמתה בחיים. היא תמצא את העירה הזאת שיחנו הרבים בשם יראת אלוהים, שהיא המחלה יותר גדולה מכל המחלות החברתיות, על כן תקום במרץ, הוא לא הכיר את המפלגה, להיפטר ממנה. עד כאן להיום. שלום.